הפסוק, אנחנו בתף ריש ממזיים, בקטע האחרון. הפסוק, וישמע כנעני, כתוב וישמע כנעני מלך ערד יושב הנגב. אז דרשו חז"ל, מה הוא שמע? שמע שמת אהרון. ונסתלקו על עיני הכבוד, וניתן רשות להילחם בישראל. אז הוא אומר, מה שיחסו מלחמות אלו בכוחו של אהרון, שכתוב, ואשים דברי בפיך. והם שתי המתנות. כתוב שני שדייך כשני אופרים תאומי צביה. מי הם שני שדייך? אז דורשים חז"ל, משה רבינו עליו השלום ואהרון הכהן. כתוב ואשים דברי בפיך היא התורה שניתנה לנו בזכותו של משה רבינו עליו השלום, וזה מה שכתוב לנטוע שמיים. היינו החלק שבני ישראל, מה זה לטוע שמיים? החלק שבני ישראל מעוררים בשמיים בשורשם. כתוב ועשים דברי בפיך ובצל ידי כיסיתיך, לטוע שמיים ולסעוד הארץ. אז לנטוע שמיים, היינו החלק שבני ישראל מעוררים בשמיים בשורשם, ובצל ידי כיסיתיך הוא בחינת אהרון הכהן וענני הכבוד. צל ידי, צל, ענני הכבוד, והוא ליסוד הארץ. כתוב ואשים דברי בפיך ובצל ידי כיסיתיך לנטוע שמיים וליסוד הארץ. אז הוא מבין שיש פה הקבלה, מצד אחד ואשים דברי בפיך, ועל זה נאמר בהמשך לנטוע שמיים, רוצה ידי כיסיתיך, זה המקביל אליו, זה ליסוד הארץ. אז הוא בצל ידי כיסיתיך הוא בחינת אהרון הכהן וענני הכבוד, והוא ליסוד הארץ, היינו לקרב ולחבר את בחינת הארץ לשמיים. וזאת הייתה עבודת הכהן בקורבנות, וזהו צריך הגנה. מדוע? כי כל מלחמות הרשעים על בני ישראל זה לבטל את כוח הקדושה שרוצים לעורר בארץ. את כל מלחמות הרשעים על בני ישראל זה לבטל את כוח הקדושה שרוצים לעורר בארץ, כי בחינת שורש בשמיים אין להם שייכות. זאת אומרת, להילחם בחלק השמיימי, לזה אין להם שייכות. אך התורה ניתנה לנו כדי לקרב את כל הדברים לשורש העליון, וזה עניין כוח מעשיו יגיד לעמו. מה זה כוח מעשיו יגיד לעמו? שהוא בחינת התורה בעובדה, בעובדה הכוונה במעשה, על ידי המצוות, וזה מה שנקרא בצל ידי כיסיתיך. כתוב לנטוע שמיים ולסעוד ארץ ולאמור לציון עמי אתה. אז חז"ל דורשים, אל תקרא עמי אלא עמי. אז לכן כתוב, הוא אומר, ולאמור לציון עמי אתה. דרשו, אל תקרא עמי אלא עמי, בשותפות. מה אנה במילולה עבדית ערה, עיין שם בתיקונים. זאת אומרת, הוא מצטט משפט מהזוהר, תיקוני הזוהר. כדרך שאני בדיבור עשיתי, יצרתי את הארץ, אז מה? אז אותו דבר, גם לכם יש, קיבלתם גם אתם את כוח הדיבור, ועשים דבריי. הרי מה הוא אמר? הוא אמר, ועשים דבריי בפיך, ובצל ידי כיסיתיך. ועשים דבריי בפיך, זה התורה, זה הכוח של משה רבינו. ועל זה נאמר, ליטוע שמיים. זאת אומרת, הדיבורים של התורה, יש להם כוח השפעה בשמיים. ובצל ידי כיסיתיך, זה שייך למעשים, לחבר את המעשים כלפי מעלה. זה שייך לאהרון הכהן, ועל זה כתוב ליסוד ארץ. בהמשך כתוב לאמור לציון עמי אתה. מה זה עמי אתה? כמו שהוא אומר, עמי אתה. מה זה עמי? בשותפות. ועשים דבריי הם הטעמים של המצוות, כמו שכתוב כנר מצווה ותורה אור. יש את המצווה ויש את הטעם של המצווה. אז יש את המצווה עצמה, כנר מצווה, ותורה אור זה הטעם, מה שמסתתר מאחורי המצווה. ולשון סימה, סימה, הוא כשולחן הערוך, כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אז מביא רש"י, כשולחן ערוך, לבאר להם הטעמים. כתוב ולאמור לציון עמי אתה שימה בפיהם, זה המשך הפסוק שם, כן, לבאר להם הטעמים. וזה כוחו של משה רבינו עליו השלום, שהוא הדעת. ואמרו זל, דווקא למשה רבינו כתוב לך אני מגלה טעם פרה, כן, לך, דווקא לך, כי טעם פרה אדומה לא גלוי, אבל למשה רבינו כביכול לך אני מגלה טעם פרה. הלאה, תפריש מנחת, בעניין השירה עלי באר אנולה. חז"ל דרשו את הפסוק את והב בסופה, כן, אל תקרא את והב בסופה אלא את והב בסופה, אהבה בסופה. משל לאב ובנו, כך אומרים חז"ל בגמרא בקידושין, והרב את תלמידו, שהם נושאים ונותנים בהלכה, הם כשונאים אחד את השני, ובסופו של דבר נעשים אוהבים. את והב בסופה, אל תקרא בסופה אלא בסופה, כי בכל מלחמות השם שהאדם לוחם עם הסיטרא אחרא לשם שמיים, זוכה אחר כך למנוחה. בכל מלחמות השם שהאדם לוחם עם הסיטרא אחרא לשם שמיים, זוכה אחר כך למנוחה, והוא עניין מנוחת השבת אחר ימי המעשה. מדוע? כי ימי המעשה הם בחינת עבודה ומלחמה. איזה מלחמה? מה העבודה? לברר את האמת מתערובות הסיטרח, ובשבת אהבה בסופה. וכן היה במצרים מלחמת השם, הכנה לקבלת התורה, כמו שכתוב במדרש בשמות, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, וכולם על ידי איסורים. ואיסורי המדבר היו הכנה לארץ ישראל, ונתקיימה אהבה בסופה בזו השירה, כמו שהייתה השירה בקריאת שירת הים, בקריאת ים סוף אחר גלות מצרים. ושירת הים הייתה הכנה לתורה שבכתב, שהיא הבחינה של משה רבינו עליו השלום, תורה ולחם מן השמיים. התורה מן השמיים והלחם מן השמיים. ושירה זו, את השירה שמוזכרת אצלנו, עלי באר אנולה, כן, שירה זו הכנה לתורה שבעל פה. שהיא נקראת באר, והיא בחינת התורה שנמצאת בתחתונים. יש תורה שבכתב שהיא כביכול מלמעלה, ויש תורה שבעל פה, שיש תורה שזוכים להמשיך מן השמיים, ויש שזוכים, כלומר יש תורה שזוכים למצוא את התורה הגנוזה למטה, וזוהי חפירת הבאר. לכן זה נקרא חפירה, באר חפרו השרים, קרוע נדיבי עם, לכן זה נקרא חפירה, על ידי יגיעה ומלחמה עם הסיטרא אחרא. ובסופה כתיב עלי באר, אחר שנתעוררה בחינת הקדושה הגנוזה, ויש לכל בני ישראל חלק בבאר זו, כמו שכתוב באר חפרו השרים קרוע נדיבי עם, במחוקק ומשענותם. מה זה במחוקק ומשענותם? אז הוא אומר הוא דורות השפלים, הדורות השפלים יותר, כדאית בגמרא, הגמרא בסוף מכות אומרת שכביכול הייתה ירידה בתורה עד שבא חבקוק ועמידן על מצווה אחת, וצדיק באמונתו יחיה, כך אומרת שם הגמרא. זאת אומרת הביטוי הזה של הגמרא, בא זה ועמידם על שש, בא זה ועמידם על אחת, זה כך הוא מבין, זה ביטוי לירידת הדורות. ובשבת קודש מתעוררות כל שלושת המתנות. כתוב שלוש מתנות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, תורה וארץ ישראל ומשיח נדמה לי. בשבת קודש מתעוררות כל השלוש מתנות, מן באר ענני הכבוד, והם שלושת הסעודות בשבת. כי בליל שבת קודש הוא חקל תפוחים, הוא כתיב והנה באר בשדה, כמו שכתוב, כמו שאמרו חז"ל, פי הבאר נברא בערב שבת בין השמשות. וביום הדשבתא ישמח משה ובחינת לחם מן השמיים. אז עוד פעם, כי בליל שבת קודש הוא חקל תפוחין, הוא כתיב והנה באר בשדה, למה זה רומז? הוא לא אומר. וביום הדשבתא ישמח משה ובחינת לחם מן השמיים, ובמנחה בחינת ענני הכבוד, שהם כוללים את כל השישה קצוות שהיו עננים מקיפים אותם. אז עוד פעם, אמן מן השמיים ובאר מן הארץ, באר מן הארץ ועננים באמצע. זאת אומרת, יש שלושה דברים שישראל במדבר נהנו מהם, באר, מן ועננים, ושלושת הדברים האלה רמוזים, כן, בשלושת הסעודות בשבת. הלחם מן השמיים זה בסעודה הראשונה, לכן הסעודה נקראת חקל תפוחים קדישין. הפוך, הסעודה הראשונה היא בחינת באר בשדה, הבאר, ובאר בשדה, חקל בארמית זה שדה, שדה תפוחים, והנה באר בשדה, ועל זה אמרו חז"ל שפי הבאר נברא בערב שבת. והסעודה של יום השבת, אנחנו רואים ישמח משה מתנת חלקו, היא בחינת לחם מן השמיים. ובמנחה בחינת ענני הכבוד, כמו שהוא אומר, שהם כוללים כל השישה קצוות שהיו עננים מקיפים אותם מכל הצדדים, מלמעלה ולמטה, כך כתוב בחז"ל, המן מן השמיים ובאר מן הארץ ועננים באמצע. טוב, עכשיו בעניין מלחמת אוג, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אל תירא אותו. ורש"י מביא בשם המדרש, אם צריך להגיד לו אל תירא אותו, סימן שמשה היה ירא. למה? אז כתוב במדרש, מפני שהיה ירא, הזכות שלו, כתוב, ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי, מי זה הפליט? הפליט זה אוג. אז הוא אומר כך, בעניין מלחמת אוג, הפסוק אומר, אל תירא אותו.
משה רבנו היה מפחד.
כתוב שמשה רבנו ירא, כאילו שלא תעמוד לו הזכות, כן? שהוא זה שבא ואמר לאברהם, סיפר לאברהם על זה שנשבע אחיו, כך כתוב. אז הוא אומר, כתוב בגמרא, הרואה אבן. הגמרא בפרק הרואה בברכות. הרואה אבן שביקש אוג לזרוק על ישראל, צריך לברך. ברכת ההודעה, כן? מקום שנעשו בו ניסים לישראל. כן?
יש הרבה בנים.
מה? היה אבן מיוחדת כנראה. אז למה? אז אומר, עיין שם, שהגמרא אומרת, הקר טורה בר תלת הפרסה. הוא הקר אבן שהיא גדולה גודל של שלוש פרסאות. אומר השפת אמת, דעית אבנים נקראות אותיות. אבנים נקראות אותיות. כמו שיש אותיות של קדושה, יש אותיות הפוכות. כן זה לעומת זה. ומאחר שנשבע השם יתברך לשלושת האבות לתת לנו את ארץ ישראל, כתוב, והאבן גדולה על פי הבאר. וכתוב במדרש, יצר הרע נקרא אבן והתורה נקראת אבן. יצר הרע נקרא אבן והתורה נקראת אבן, כי כוח היצר הרע הוא גם כן, גם התורה וגם היצר הרע, גם התורה וגם השכנגד. התורה נקראת אבן ויצר הרע נקרא אבן. אז הוא אומר, כי כוח היצר הרע הוא גם כן מגזרת עליון. כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, הוא אמר ויהי. הוא אמר ויהי. אני חושב שהדרשה הזאת, על מה היסוד שלה, כתוב ויהי בימי אחשוורוש. כל מקום שכתוב ויהי אינו אלא לשון צער. חז"ל אומרים, הוא אמר ויהי. צריך להבין שגם הצער הוא שייך לתכנון האלוקי. הרי הצער נגרם כתוצאה מהיצר הרע, הוא המביא צער לעולם. אז צריך להבין שזה גם כן בהשגחה. וכן כתוב, אבן אופל וצלמוות. לכן היו סיחון ואוג שומרים ארץ הכנעני, ומשה רבינו עליו השלום בזכות התורה גבר עליהם. כמו שכתוב, אבנים שחקו מים. וחז"ל אומרים, כידוע בגמרא בקידושין, אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. אם אבן הוא נימוח, אם אבן המנובל הזה, זה יצר הרע. אומרים חז"ל, מושכהו לבית המדרש. אם אבן הוא נימוח, שכתוב אבנים שחקו מים, וזה מה שכתוב, אל תירא אותו. הוא אות. מה זה אל תירא אותו? הרי הוא אמר קודם, אבנים נקראות אותיות, או אותיות נקראות אבנים. אז הוא אומר, אל תירא אותו, אל תירא את האות שלו. מה האות שלו? יבן. כמו שהגמרא אומרת, הרואה אבן שרצה אוג לזרוק על ישראל, צריך לברך. אז כמו שהתורה נקראת אבן, גם הכנגד נקרא אבן. אבל משה רבינו עליו השלום, בזכות התורה גבר עליהם. כמו שכתוב, אבנים שחקו מים, ואין מים אלא תורה. אם אבן הוא נימוח, וזה אל תירא אותו, הוא, מה זה אותו? את אל תירא מהאות, ומהרושם, הרשים הוא, הרישום שיש בו. וכתוב, כי בידך נתתי אותו. עיין זוהר הקדוש על הפסוק בידך נתתי, מה זה בידך? אז אומר הזוהר, בידך זה בכוח התורה, כנתבהר לאל. וזה שרמזו חז"ל בפסוק, שיני רשעים שיברת, אל תקרא שיברת, אלא שירבבת. כך דורשים חז"ל. מה זה? אז מה הוא אומר? שיני רשעים שיברת, שהאבן נשבר, ושיבר גם את פיו ושיניו של אוג. ובמקום אחר כתבתי עוד מזה, שהיה בזה ישועה לכל הדורות, ולכן נתיירא בחיר שבנביאים. משה רבינו, זאת אומרת, למה? טוב, כאן הוא לא מסביר. הוא אומר, בגלל שהניצחון הזה של משה רבינו על אוג, זה לא היה ניצחון רגעי, זה היה ניצחון שיש לו השפעה לכל הדורות. מזה נתיירא משה. מה פירוש, למה מזה נתיירא? אז הוא רומז כאן, אולי נראה את זה באחד הקטעים הבאים. הלאה, תפריש ממתת, בעניין שירת הים ושירת הבאר, שלא נזכר בה משה רבינו עליו השלום. אז הוא מסביר שיש ניסים נגלים ויש ניסים נסתרים.
פה פרשה הוא כן נזכר.
מה?
בתצווה הוא לא נזכר.
לא, בפרשה, אבל לא בשירה. עלי באר ענו לה, באר חפרו השרים, קרוע נדיבי עם, ממחוקק ממשלותם. לא כתוב בשירה, לא מוזכר משה רבינו. משה רבינו הוא לא מוזכר. לא בשירת הים כתוב, אז ישיר משה, אבל הוא לא מזכיר את עצמו. משה רבינו לא מזכיר את עצמו. ואותו דבר גם בשירה הזאת. עלי באר, ענו לה באר, חפרו השרים, קרוע נדיבי עם, משחוקק משנותם. לא כתוב, משה רבינו לא מוזכר. אז הוא אומר שיש ניסים נגלים ויש ניסים נסתרים. והחילוק שביניהם זה החילוק שבין הספקלריה המהירה והספקלריה שאינה מהירה. כידוע, נבואת משה רבינו הגמרא אומר את זה כאספקלריה, הספקלריה המהירה. בנבואת שאר הנביאים באספקלריה שאינה מהירה. ודור המדבר הייתה התגלות שכל ההנהגה שלהם הייתה שלא על פי הטבע. במילים אחרות, הנהגה של נס. ולכן היו בני ישראל מכוסים בענני כבוד. ואחר שנסתלקו ענני הכבוד, כשמת אהרון, כתוב שנסתלקו על עיני הכבוד. וכתיב ויראו, כתוב ויראו, ויראו בשני יהודים, הכוונה מפחד. לאחר שנסתלקו על עיני הכבוד, וכתיב ויראו שהיו מגולים. אין את הכיסוי. וכשאין את הכיסוי, אז בדיוק הפוך. אז הניסים עכשיו הם ניסים נסתרים. כשיש את הכיסוי, אז ההנהגה היא ניסית, גלויה. כשאין את הכיסוי, העננים הם מכסים. כשאין את הכיסוי, נסתלקו על עיני הכבוד, הופכים הניסים להיות ניסים נסתרים. כתוב בזוהר, אורייתא סתים וגליה. לפעמים היא גלויה, לפעמים היא סתומה, מכוסה, ולפעמים היא גילויה. אותו דבר גם ישראל, סתים וגליה, סתום וגלוי. יש פנימיות וחיצוניות. כשהפנימיות נגלית, החיצוניות נסתרת. כשהפנימיות נגלית, הצד החיצוני נסתר. ולהפך, כשהפנימיות מכוסה, אז החיצון גלוי. וזה מה שכתוב, יש שני פסוקים בשיר השירים, גן נעול וגל נעול. גן נעול וגל נעול. הוא כתיב, שער החצר הפנימית יהיה סגור. הפסוק ביחזקאל כתוב, ביחס לבית המקדש, אז בפסוק כתוב שער החצר הפנימית יהיה סגור. ובשבת קודש שנפתח שער, השער הפנימי, תכתוב, וביום השבת ייפתח. ובשבת קודש שנפתח השער הפנימי, לכן ציווה לשבות בו. בשבת קודש אין חיצוניות. כשיש פנימיות, אז אין חיצוניות. אז לכן כתוב לשבות בו ממלאכה, כדי שתהיה החיצוניות נסתרת. וזה מה שאנחנו רואים בשבת, חוס עלינו סוכת רחמים וחיים ושלום, חוס עלינו סוכת שלומך. יש פריסה של סוכה. בזמן שהפנימיות גלויה, אז החיצוניות נסתרת. צריך פריסה. וזה שכתוב בזוהר הקדוש, לא ישתקח בימנה, מה ברכת הישתקח, אלא כולו בשביעה התליה. בתרגום לעברית, לא נמצא בו כלי, לא נמצא בו כלי. אז איך תימצא הברכה? איך תימצא הברכה? אומר הזוהר, אלא כולו בשביעה התליה. הכל תלוי בשביעי. מה הפשט? אז הוא מסביר. פירוש, על ידי שנגלית הפנימיות, צריך להיות החיצוניות נסתרת. כשמתגלה הפנימיות, צריך לחסות את הצד החיצוני. הפנימיות מתגלה, צריך הצד החיצוני להיות נסתר. לכן, זה הפשט, לא ישתקח בימנה. הכוונה, לא, אין אפשרות לגלות את הצד החיצוני. לא ישתקח בימנה. כי דכתיב, כמו שכתוב, הפסוק אומר ביחס למן, היום לא תמצאו בשדה. מה פירוש היום לא תמצאו בשדה? שדה זה מקום גלוי. היום לא תמצאו בשדה. למה? כי היום זה פנימיות. כשיש פנימיות, כשהפנימיות מתגלה, אין חיצוניות, אין שדה. שדה זה חיצוניות. ובימי המעשה שהוא תיקון החיצוניות, אז החיצוניות גלויה. תיקון החיצוניות. לכן הפנימיות נסתרת. כתוב, השער הזה יהיה סגור. כל ימי המעשה השער הזה יהיה סגור. ביום השבת ייפתח. ובני ישראל נבראו להאיר לכל הבריאה. זאת אומרת, עניינם של ששת ימי המעשה הם להאיר לכל הבריאה. אבל יש זמן שהם כביכול שובטים מהמלאכה שלהם. יש זמן שבו הם לא מאירים. הם הופכים להיות מקבלים. בששת הימים הם נותנים.
משפיעים.
הם מאירים, אבל ביום השבת הם מושפעים, כן? ויש זמן שהם מקבלים ואין משפיעים לאחרים, והוא יום השבת קודש. ובימי המעשה הם נבראו להאיר גם בחיצוניות. אז בימי המעשה יש טיפול בצד החיצוני, וכשיש טיפול בצד החיצוני, אז השער הפנימי סגור, כן? אין פנימיות. אבל ברגע ש נפתח הפנים, כן, השער הפנימי נפתח, אז באותו רגע אין עיסוק בחיצוניות, עוסקים רק בפנימיות. זה היחס, כן? אז רגע, אז איך זה חוזר להתחלה? הוא התחיל בעניין שירת הים ושירת הבאר שלא נזכר בה משה רבינו עליו השלום. אז מה ההסבר? ההסבר הוא צריך לומר, דור המדבר היה התגלות שכל ההנהגה שלהם הייתה שלא על פי הטבע, ולכן היו בני ישראל מכוסים בענני כבוד. אבל ברגע שאין ענני כבוד, זאת אומרת אין כיסוי, אז הצד הפנימי מוסתר. משה רבינו זה הפנימיות, כן? ברגע שיש התגלות של הצד החיצוני או אין כיסוי, אין כיסוי שמכסה, כי כשהפנימיות גלויה, חייב להיות כיסוי, חייבים להיות עננים, כן? אז במצב שיש פנימיות גלויה, חייבים להיות עננים שיחסו את כל המציאות הזאת שהיא מציאות פנימית גלויה. אבל ברגע שהעננים מסתלקים, כתוב שמת אהרון, הסתלקו ענני כבוד, ואז ישראל אומרים את השירה. אבל לכן בשירה כבר לא נזכר משה רבינו, כי משה רבינו הוא הפנימיות. כשיש חיצוניות גלויה, יש יחס. היחס הוא יחס הפוך. ברגע שהפנימיות גלויה, חייב להיות כיסוי. אין כיסוי, הפנימיות מכוסה. ענני הכבוד הסתלקו. אם ברגע שענני הכבוד מסתלקים, מת אהרון, הפירוש הוא עוברים לשלב שבו הפנימיות מכוסה. למה? כי הכל גלוי. ברגע שהכל גלוי, אי אפשר לגלות את הפנימיות. משה רבינו זה הפנימיות. השירה הזאת נאמרת לפני שהם עומדים להיכנס לארץ, אחרי מיטת אהרון. זאת אומרת, עכשיו הכל גלוי. ברגע שהכל גלוי, אין פנימיות. הפנימיות לא נגלית. הפנימיות מכוסה. משה רבינו הוא הפנימיות.
אז זה שמשה מוזכר, זה לרמוז על הדבר הזה?
לא מוזכר. לא לרמוז, לא לרמוז, אי אפשר, אי אפשר.
זה
לרמוז שהפנימיות
עכשיו מסתרת.
זה לא לרמוז, זה התוצאה. זה התוצאה. ברגע שאין ענני כבוד, הפשט הוא שאין כיסוי. אין כיסוי, אז אי אפשר לגלות את הפנימיות. כן.
טוב.